רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב, 8:03, עברנו לשון קיץ, איתנו טכנאי שידור קובי גרבסקי, על ההפקה אור פרץ ודן ריבר, המוזיקה בעריכת הלל אברמוביץ'. מקווה שמזג האוויר גם ישתפר, יש הרבה חיילים ששוכבים עכשיו בבוץ כמאמר השיר, ויש הרבה גיבורים, ומצב מאוד 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 מורכב במשק שלנו. גם העסקים, העסקים הקטנים, הבינוניים, נדבך קריטי בכלכלה שלנו, עוברים ימים מאוד מאוד מורכבים. בוקר טוב לעורך דין רועי כהן, נשיא להב, לשכת ארגוני עצמאים ועסקים בישראל. בוקר טוב רועי.
בוקר טוב יורם.
יש להערכה שלכם לגבי היקף הפגיעה בעסקים בחודש האחרון?
קודם כל בוא נעשה סדר.
כן.
בסופו של דבר יש כרגע מצווה שפורסם, תזכיר חוק שעבר לוועדת השרים לחקיקה, אושר, צריך להגיע לכנסת. כרגע אין מצווה פיצויים שהוא תקף, ולכן המציאות היא שבה אנחנו בפתחו של חג הפסח, ואנשים נמצאים באי-וודאות. היקף העסקים שנפגע, אפשר לקחת מהמקרים הקודמים, מהמשברים הקודמים, כן. בקורונה, אחרי הקורונה, נסגרו 70,000 עסקים, אחרי חרבות ברזל, נסגרו 61,000 עסקים. אני מאמין שגם אחרי המשבר הזה, כתוצאה מזה שאין נועל לחיצת כפתור קבוע, ובעצם מאפשר לאנשים לקבל ודאות מהרגע הראשון שהמשבר פורץ, זה גורם לכך שאנשים עושים טעויות, לוקחים הלוואות בריבית די גבוהה, מפטרים עובדים, עושים טעויות כלכליות, ולכן העסק קורס, בעיקר בענפים מאוד פגיעים, כמו התיירות, תרבות, הפקות, אירועים, מסעדות, כל הדברים שקשורים לקהל. ברגע שיש לך הגבלה של עד 50 איש, אתה מבין שכל האטרקציות, כל הדברים שבעצם צריכים קהל רחב, אין, לא עובדים, וצוברים חובות, ארנונה, שכירות, הלוואות, מלאים, ויש פה מציאות מאוד מאוד קשה, ואני כל פעם אני מרגיש כאילו כמו איזה דני האדום שעומד בפתח ומטריע, ואף אחד לא מקשיב. תראה, בעקבות זה שאינו לחיצת כפתור יורם, ביום רביעי הקרוב, למעלה מ-300,000 עובדים במגזר הפרטי לא יקבלו ולו שקל אחד לפני החג.
אני רוצה להבין רגע, מבחינת המתווה שצריך לעבור בכנסת, אתה מתרשם ששמו גז ומנסים להעביר את זה מהר?
לא, בכלל לא. אם הנקבע המועד ב-12 לאפריל והנושא של החלט לא נפטר לפני הראשון לאפריל, נהפוך הוא, לקחו את זה עד הקצה ומעבר לקצה. אם אתה נכנס ליום רביעי הקרוב ורק ביום שני מאשרים במליאה את החלט, והביטוח לאומי לא יכול להתארגן כי הוא יוצא לחופשת פסח, ואמר לי אתמול, כי אני יו"ר ועדת העצמאים במוסד לביטוח לאומי, אמר לי אתמול בכנות סמנכ"ל הקצבאות, שגם אם יגישו את כל ה-300,000, האחרון מביניהם יקבל אולי ב-30 לאפריל את השכר שלו. וזה עובדים במגזר הפרטי, זה אנשים שיצאו לחל"ת כתוצאה מזה שהעסק לא יכול לשלם להם את השכר בעקבות שאין לו תזרים, ולשלוח אותם לחג בלי מענה, כאשר עובדי המגזר הציבורי לא רק שיקבלו 100%, גם יקבלו מתנה לחג, וגם דה פקטו יורם, ואני אומר את זה פה, וזה דברים מאוד קשים. במדינת ישראל, דה פקטו יש שני עמים, עם אחד של שכירים במגזר הציבורי שמסודר ויש לו דאגה ויש לו, אגב, גם לאורך כל השנים יש לו רשת ביטחון סוציאלית. אגב, אני חושב שבצדק, לא שאני חושב שלא, אבל העם השני, כן. זה העם של העצמאים ועובדי העובדים במגזר הפרטי, שהם מופקרים לגורלם כל פעם מחדש. כל פעם מחדש צריך שרועי כהן יגיע לוועדת ספים, גם בוועדה האחרונה כמעט הוציאו אותי מסדרנים, כדי שליצוק את זעקתם של העצמאים והעובדים במגזר הפרטי, וכמו עניים בפתח, ונשאלת השאלה למה, אנחנו מיליון בתי אב שמעסיקים אנשים שקמים בבוקר, רושים שכפץ, רוצים להביא את הפרנסה שלהם, מפרנסים את המדינה, מביאים מיסים, ארנונה, ביטוח לאומי, הכל. כל הדבר הזה שקיים כרגע, יורם, זה מהכספים שהמגזר הפרטי מייצר. הוא זה שמייצר את זה, הביטחון, הכלכלה, הרווחה, הבריאות, זה הכל מכסף שהמגזר הפרטי מייצר. זה שיש עוד עובד ברשות מקומית או עוד עובד במשרדי ממשלה, הוא לא מייצר צמיחה, והוא לא מייצר תוצר, והוא לא מייצר פריון. הוא מייצר אולי בירוקרטיה ורגולציה.
אז אני חוזר, אני חוזר לדברים שאתה ואני דיברנו בשיחה קודמת שלנו. אתה יודע, גם אין, משלמים ביטוח לאומי, אבל אין בעצם דמי אבטלה לעצמאים. ואני שואל, כל כך הרבה עצמאים שבסוף בסוף לא סופרים אותם מקבלי החלטות, כי הם לא סקטור מוגדר, כי הם לא צועקים מספיק, כי הם לא, אני לא יודע מה, אני שואל מה עוד יכול לקרות כדי ש, כי אתה בצדק אומר, אנחנו מדינה למודת כבר חוויות, אתה יודע, עברנו קורונה ומלחמה ומלחמה ומלחמה, היה צריך להיות כבר כפתור מוכן ללחיצה
ממש.
על הפיצוי פה. והיה צריך מזמן מזמן, כי מדברים על זה ומדברים על זה, היה צריך להיות מזמן עת שהגנה לעצמאים, שפשוט נכנסים להבטלה. ולא מקבלים נפטל, אבל הם שלמים דמי ביטוח לאומי כל החיים. אז למה לא סופרים אותם בסוף? למה זה? זה סקטור כזה שהוא כאילו מובן מאליו.
ההסבר הוא שזה לא הומוגני. יש שם המון, המון תת שכבות ותת קבוצות, שבצורה כזאת או אחרת יש כאלה שיודעים לדאוג לעצמם, יש כאלה שלא יודעים לדאוג לעצמם. זה, אין הומוגניות. ודבר נוסף, הם לא, לעולם לא השכילו, אני ניסיתי, לעולם לא השכילו לדאוג שכמו שיש לחרדים, וכמו שיש למגזר הערבי, וכמו שיש ללובי החקלאי, וכמו שיש ללובי למושבים, לייצר מציאות שיש להם נציגות בתוך מקבלי ההחלטות. תמיד אנחנו מחוץ מקבלי ההחלטות, אנחנו באים לשם לנסות להשפיע עליהם. ביום שנהיה בתוך השולחן, לדעתי, הדבר הזה ישתנה, אבל זה מורכב, כי זה אנשים שעוסקים ביום יום, בשרידות שלהם, ובמדינת ישראל עדיין, לצערי, הנושא הביטחוני, הוא המוביל ולא הנושא הכלכלי, ולכן קשה מאוד לראות שאפשר לייצר פה איזו מציאות פוליטית שבה גוף כזה של עצמאים מצליח להיכנס לתוך בית המחוקקים ולשנות. אני טענתי תמיד שמספיק משוגע אחד שייכנס ויכול לייצר שם מציאות אחרת, אבל אתה יודע, בסוף יש במדינת ישראל מציאות ביטחונית מאוד מאוד מורכבת, וזה לא על סדר היום. אני אומר לך, לצערי, זה גם לא יהיה על סדר היום בבחירות הקרובות. ולכן, תמיד אנחנו נדחקים לתחתית סדר העדיפויות. אבל זה לא אומר שזה לא נכון. זה אומר שצריך להמשיך להילחם. היו שהוא לא תוכנית עבודה. אני מבטיח לפה, למאזינים ששומעים, שאנחנו נלחם בכנסת, בוועדת ספים, ונביא הישגים, ונתקן את חלק מהדברים, נתקן את הסכומים, בטח לפרילנסרים הקטנים. אנחנו גם נגדיל את התקרות, אנחנו נעשה עבודה מאוד חזקה מול חברי הכנסת בוועדת ספים. יש לנו שיח מאוד מאוד פורה עם יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת חנוך מלביצקי. אבל אני מסכים איתך, יורם, שהמציאות הזאת די, הגיעה עד הקצה. מציאות שבה, הרי שטסו בשמונה ועשרה מטוסים לתקוף באיראן, ידעו שיום למחרת לא יהיה משק, לפחות לתקופה מסוימת. למה לא לצאת ביום למחרת ולהגיד לך, יש מתווה, החלת ישולה, בוא נתחיל לחוקק את זה, נגרום לכך שאנשים כן יקבלו מזכורת בראשון לרביעי, נגרום לזה שיהיה מקדמות. למה אני צריך עכשיו ללחוץ, ואחרי לחץ מאוד גדול, החליטו שיתנו מקדמות על כמו בעם כלבי. היה צריך מישהו שיבוא ויהפוך את הכנסת כדי לגרום לכך שאנשים יקבלו. הרי הדברים האלה היו ידועים. הוא גם חלק מהקבינט, יורם. שר האוצר הוא חלק מהקבינט, והוא פעם אחר פעם, בצורה כזאת של לא יודע,
זה לא רק הוא, זה גם הפקידות, גם הפקידות עצמה. אני אומר, גם המקצוענים ששם, זה כבר, זה לא מלחמה ראשונה, וכבר כמו שאמרת, לא תפס אותנו בהפתעה, ולא נעים להגיד, אבל יש דברים אחרים שעוברים בכנסת יפה מאוד. אתה יודע, הסמכת בתי דין רבנים עבר עכשיו בכיף, ויש חוק תקשורת שמקודם ודברים אחרים,
יש כספים קואליציוניים, ויש ממשלה, ויש זה, ובסופו של דבר אמרתי לך שאנחנו נדחקים לקרן הזווית, ואפשר להגיד תמיד, פרייר בא, פרייר הולך, אבל המציאות היא כל כך כואבת, היא שוברת את הלב. ההודעות בטלפון שאני מקבל על אנשים שזה מפעל חיים שלהם, שנאלצים לסגור, ונמצאים במציאות ממש מטורפת, שבה הבנקים לוחצים, ויש צ'קים שחוזרים, והכל נובע מזה שאין פה באמת איזשהו נוהל שמאפשר להם לקבל איזה ודאות.
אתה יודע מה הכי עצוב, עורך דין רועי כהן, הכי עצוב זה שגם אף אחד לא באמת אומר לך, אתה טועה, אתם טועים.
אף אחד לא אומר לי, אתה טועה.
תבין, זה כאילו, מה לעשות, אתה יודע, פה, אני חושב שיש קונצנזוס גם מלא, ואני אוסיף עוד נדבך, חלק גדול הם אנשים שגם הולכים למילואים, ובעלי עסקים שהולכים נכון. למילואים, שזה בכלל בלתי נתפס מה שעובר עליהם. אני מאוד מודה לך לפועלכם על השיחה הזאת, ננסה מפה תמיד ליצוק את הצעקה הזאת, שכמו שאני אומר, גם אף אחד לא חולק עליה. עורך דין רועי כהן, נשיא להב, לשכת ארגוני עצמאים ועסקים בישראל, תודה רבה על השיחה.
תודה לך, יורם, תודה רבה.
כן, דייס טרייטס שרו את זה, הם שרו את זה אז על איך שהם ראו את תעשיית הטלוויזיה, שזה כסף עבור כלום, לעומת אלה שצריכים לסחוב מקררים במכשיר הטלוויזיה. גם תעשיית הבידור עכשיו במצב מאוד מאוד לא פשוט. ובכלל, התקופה הזאת היא תקופה שגם יש לנו חשש כל פעם, שטיל אחד יפגע בתשתיות יותר קריטיות, אבל גם הפגיעה בתשתיות שהן פחות קריטיות היא פגיעה. אבל זה בדיוק אנחנו משוחחים יוסי ולס, מנכ״ל משותף בחברת מרגולין, הנדסה וייעוץ, בוקר טוב.
בוקר
טוב. אחד החששות במלחמה באמת היא פגיעה בתשתיות. תשתיות הן יכולות להיות תשתיות חשמל, מים, ביוב. מה המשמעות של פגיעה למשל במחלף או ב... כי זה, אתה יודע, אנחנו רואים את זה, זה כבר קרה. מה המשמעות הכלכליות? מה המשמעות על, על היום-יום שלנו כמשק?
המשמעות של פגיעה בתשתית קריטית היא לא רק הפגיעה עצמה בנקודתית בתשתית. זאת אומרת, כמובן שכל פגיעה בתשתית קריטית דורשת את התיקון המיידי, בין אם זה מחלף, בין אם זה תחנת כוח, בין אם זה מחלקה בית חולים. אגב, בית חולים כמו שקרה בסורוקה, אבל הבעיה הגדולה יותר היא השפעות הרוחב שיש לזה לצורך העניין. כי פגיעה במחלף יוצרת קקים, יוצרת העברת עומסי תנועה למקומות אחרים, ובעצם זה איזה שהן משפעות כמו עדוות כאלה שמשפיעות לכל הכיוונים. פוגע בשרשראות הספקה של, 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 של חנויות וכן הלאה, זאת אומרת, מסעיות שפחות מגיעות, עובדים שפחות מגיעים לעבודה. אז הבעיה בפגיעה בתשתית היא לא הפגיעה הישירה שאותה צריך תקן, כמובן שזה, שזה, שזאת בעיה בפני עצמה, ולא תמיד יש לך את החלקי חילוף שצריך, אם זה פגיעה במערכות מכניות זמינים. אז הבעיה באמת היא אפקט הדומינו שזה יוצר, כלפי שאר הדברים, זאת אומרת, תחבורה, תעסוקה, שינוע של דברים, אם זה פגיעה בתשתית חשמל, זה כמובן פוגע בייצור, יכול לפגוע בייצור של מפעלים, בחברות שעובדות שצריכות את החשמל הזה כמובן, בבתים הפרטיים שצריכים את החשמל הזה. זאת הבעיה העיקרית בזה, ופגיעה בתשתית קריטית גם דורשת תיקונים לרוב שהם קצת יותר משמעותיים מאשר פגיעה נקודתית בדבר כזה או אחר שאפשר לדחות את התיקון שלו.
כשאתם מתכננים פרויקט כלשהו, כשאתם נותנים ייעוץ, אפשר לתכנן באופן שמשהו יהיה יותר עמיד וגם לדבר הזה? כי אתה יודע, בדרך כלל חושבים על רעידות אדמה, מזג האוויר ואסונות טבע, מלחמה או משהו שקצת יותר קשה לתכנן.
נכון, כשאתה בונה תשתית קריטית, אתה מייצר איזושהי יתירות מסוימת למצבים של אסונות טבע, כגון רעידות אדמה, כמו שאתה מציין. אתה לא מתכנן, אתה כן מתכנן את היתירות במצב של רעידות אדמה, וזה גם עוזר במצב, ובהרבה מקרים זה גם יכול לעזור במקרה של מלחמה כמו שיש לנו.
כן.
לצורך העניין, אם זה תשתית קריטית כמו בית חולים שקבל שני חיבורי חשמל, או מים וכן הלאה. זאת אומרת, זה מאוד חשוב לייצר יתירות, בין אם זה לאסונות טבע, ובמקרה שלנו, שזה קצת שונה משאר העולם, גם למקרים של מלחמה.
כן.
אבל אי אפשר לייצר את יתירות אינסופית לדבר הזה.
זה אומר בעצם שאנחנו בתחום התשתיות, הרי אנחנו יודעים שאנחנו די מתוחים מקצה לקצה כמעט בכל תשתית, בין אם זה הולכת חשמל ובין אם זה מכוני טיהור שפחים, ומדינה במצב שלנו הייתה צריכה להיות באמת עם מצב שבו היא במצב יותר פשוט, או מבחינת ה... אני לא יודע אם המילה זה redundancy, אבל לכם יש את המילה המקצועית שבעצם מה קורה כשהיא... יש משהו שנפגע ושאתה צריך למצוא לו את המסלול העוקף.
נכון, אתה יודע, תמיד יש את המתח הזה בין לייצר את היתירות, הרדנדנסי הזה, ויש את המתח כמה כסף אתה משקיע כדי לייצר את זה, וכמה משאבים אתה משקיע כדי לייצר את זה, כי בעצם בשגרה אין לזה כמעט משמעות. אני כן יכול להגיד שלצורך העניין בחשמל, זה חשיבה שחברת חשמל מבצעת לאורך השנים, ומייצרת את היתירות הזאת במקרים שצריך, וגם בנושא של מפעלי מים, אין מפעל התפלה אחד במדינת ישראל, יש כמה. זאת אומרת, יש אפשרות לגבות, רמה מסוימת, כמובן שזה לא כפתרון קבע, אבל יש אפשרות לגבות גם בנושא חשמל, גם בנושא מים, ואני מעריך שאנחנו אולי לא מוכנים ב-100% ולא ערוכים ב-100% לכל תרחיש, אבל המוכנות פה יחסית לא רעה בכלל.
כן. גם להערכתך, גם לתיקון תחת טילים, מלחמה וכולי. מה שאני ראיתי, אבל לא מדווחים לנו הכל, אנחנו לא יודעים מה קרה בבזן, אנחנו לא יודעים באמת מה קרה במלחמה הקודמת עם איזושהי תשתית חשמל. כן רואה שבכבישים, אתה יודע, אפילו באיילון, באו תקנו בכלום זמן. אנחנו יחסית, לפחות לפי הערכה שלך, אנחנו עובדים יפה תחת אש?
הישראלים זה הדבר הכי טוב שהם יודעים לעשות, לעבוד יפה ולאלתר תחת אש. זאת אומרת, כן. אני חושב שכשיטת עבודה אנחנו יודעים להתמודד מהר מאוד וטוב מאוד עם מצבי חירום, בכל האספקטים. זאת אומרת, אנחנו מתורגלים מצוין ומיומנים לצערנו, כן, אבל אנחנו כן מיומנים בדברים האלה, ודברים כשהם דחופים, הם קורים מהר במדינה. למשל הפגיעה בבניין שהייתה בתל אביב, הבניין ירד בדקות.
כן, ההקמה שלו אנחנו נראה, אבל זה כבר הליכים סטטוטוריים ודברים אחרים שהם קצת יותר מורכבים לצערנו הרב. אבל לתקן מסילת ברזל זה בטח משהו שיותר קל לעשות מהר. אני מקווה באמת שפה אנחנו ערוכים, אתה יודע, עם איזה תול, עם איזה תורת לחימה גם על הדברים האלה. כי שוב, זה לא סוד, כל מתקן תשתית הוא חשוב לנו במדינה כל כך צפופה וכל כך מתוחה לקצה, כמו שאומרים. עזרת לנו מאוד להבין את האדוות, את אותם אפקטים למקרה של פגיעה בתשתית. נקווה לימים יותר טובים, שהעסק ייגמר מהר. יוסי בלס, מנכ"ל משותף בחברת מרגולין הדסה.
שמח לכולנו ושקט.
תודה רבה. גם בימים כתיקונם צריך לחבק את המילואימניקים, אותם אנשים שקמים, עוזבים את הבית, את עסקיהם, את מקום עבודתם, והולכים ותורמים. חלקם הגדול גם מסכן את בריאותו, את גופו. ובכל זה בימים כתיקונם, וכמובן בימים שלא כתיקונם, ואנחנו כבר בכמה שנים כאלה. בוקר טוב לאור ברטל, מייסד שותף מסייע טק, מייסד גם שותף וסמנכ"ל טכנולוגיה באפילוג. שלום אור.
שלום, בוקר טוב.
טוב, כבר מהמילה מסייע טק אני חושב שאפשר לנחש מה אתם עושים, אבל תספר לנו קצת מה זה, מי הם מסייע טק.
בכיף, אז תודה רבה על שאני תודה ככה לעלות פה. אני אספר את זה באמת דרך הסיפור ממש אישי שלי.
בטח.
שהקמנו, שהתחלנו את כל הפעילות הזאת, הכרתי את רום, המילואימניק הראשון שלי בתוכנית. עכשיו אותי עבסה בתל אביב, הוא בא כל הדרך וסיפר לי על השביעי באוקטובר שלו. סיפר איך עזב הכל, סבת בתל אביב, פשוט רץ לקרבות תופת בקיבוץ בערי, שם הוא איבד את המפקד שלו, שם בתור חובש שהוא הוציא את חיים של 5 חברים שלו מהצוות שנפצעו קשה. נפצעו אחרי זה גם על חצי שנה של גם במלחמה, גם באיוש וגם בעזה, וגם על 5 חודשים שהוא מחפש עבודה, והפעם לא חוזרים אליו לא לקורות חיים ולא לרעיונות. ואין לו את הצוות המסייע שלו, שעזר לו כל כך במילואים. והבנו מהר מאוד שכמו רום, יש עשרות אלפים, לא מאות אלפי משרתי מילואים.
כן.
וכמו שהם ממש עזבו הכל מהשביעי באוקטובר ועד היום, ככה גם אנחנו, אנשי תעשיית הייטק, צריכים לבוא ולהיות פה עבורם. ומה שכל כך חשוב להם, במקרה הזה, להיכנס לתעשיית הייטק ולמצוא עבודה ולחזור לשגרה אמיתית. באמת, בשביל זה קמנו את מסייעטק. מאז אותו יום, רום ואני, אנחנו היינו, צוות אחד. אם זה יעזור לו קורות חיים, לשפץ את הפרופיל לינקדין, אם זה לחפש חיבורים בחברות, להגיש אותו למשרות, אם זה לעזור לו לקרוא לרעיונות, וככה לאט לאט ראיתי איך הביטחון שלו עולה ועולה, עולה. ואחרי חודשיים וחצי, רום מצא עבודה במשרה של דאטה סיינטיסט, בחברה אמריקאית מאוד מאוד גדולה. וכמו הסיפור הזה, ככה הקמנו את מסייעטק בתור תוכנית שבהתחלה אנחנו לכל מילואימניק בעצם מצוותים מנטור מתוך התעשייה, מישהו בכיר בתעשייה. תחשוב כמו איזשהו מישהו שהוא 10 שנים, 15 שנה מעליך, שאותו המילואימניק רואה ואומר, כזה אני רוצה להיות.
אז בוא, תכף נדבר על המנטורים, בוא נדבר עכשיו רגע על מי מילואימניק שיכול לקבל עזרה שלכם, זה צריך להיות מילואימניק בתחום הטק, כלומר כזה שהוא בוגר מדעי מחשב או הנדסה, או שזה יותר רחב?
שאלה מצוינת, זה יותר רחב, אנחנו רוצים לעזור לכל מילואימניק שמחפש עבודה, שרלוונטי לתעשיית הייטק, שהיא תעשייה שיש בה כמו טכנולוגים, יש בה גם אנשי מחירות, ואנשי אופרציה, ואנשי HR, יש הכל מהכל. וגם אני אגיד שאנחנו מאוד מאוד רוצים להתרחב לתעשיות נוספות, כבר בפועל התחלנו, זה משהו שלאט לאט קורה, וקשור באמת בהתפתחות ובגדיה של העמותה.
עכשיו בצד השני צריך את המנטורים, מי המנטורים שמצטרפים, איך אתם מגיעים אליהם?
אז כמו שאמרתי בהתחלה, מה שקמנו את זה, התחלנו מהחברים שלנו, ובאמת מהנטוורק שלנו. ואז ככה יצא שרוב האנשים הם באמת בהייטק, תפקידי טכנולוגיה, חלק, יש שותפים שהקימו איתי, זה ליאור וקסלר ואבישי קוקוס, הם באים יותר מעולמות הפרודקט, ליאור ואבישי יותר מעולמות המחירות, וככה פשוט התחלנו זה אנשים מסביבנו, מעגלים של מעגלים של מעגלים של מעגלים, וככה גדלנו וגדלנו באמת ל... מנטורים מכל תעשיית הייטק, בגדול זה אנשים מאוד מנוסים, נשים וגברים, רובם מנהלים, מנהלים אפילו מאוד בכירים, היום יש לנו מנטורים, אני יכול להגיד בכל חברה הכי גדולה שיש בתעשייה, מגוגל, מטה, מייקרוסופט, אמזון, צ'ק פוינט, ורוניס, וויקס, באמת כל, אני חושב, טופ 50 החברות הכי גדולות שיש להם מרכזי פיתוח בישראל, יש מנטורים אצלנו מהחברות האלו. אני סתם, אני אגע במספרים, דיברנו גם קודם על המילואימניקים, רשומנו לנו תוכנית למעלה מ-3,000 מילואימניקים כבר, 400 מנטורים פעילים, גם רשומים לדעתי מנטורים מעל 1,000. עשינו חיבורים כמעט ל-700 זוגות של מילואימניקים ומנטורים, ו-250 מילואימניקים כבר מצאו עבודה. ואת כל הדבר הזה מתחזק צוות מאוד מאוד מצומצם של 25 חבר'ה שהתחילו כמנטורים ולאט לאט גנבנו אותם לצוות המוביל, וכל הפעילות הזאת שדיברתי עליה קורית בהתנדבות מלאה.
לאיזה מספר אתם רוצים להגיע מבחינת המילואימניקים שמקבלים את העזרה?
אז האמת ש אני אגיד לך הכי אמיתי, כמה שאנחנו שמחים על המספרים הקיימים, ובאמת באמת גאים בעשייה הזאת, אנחנו כל יום מקבלים הודעות מעשרות מילואימניקים. אנחנו לא יכולים לעזור להם, כי רובנו, אנחנו כולנו עובדים בעצמנו, ומספר השעות שאנחנו יכולים להתנדב הוא בסוף מוגבל. ולכן לפני כמה חודשים הקמנו עמותה, כדי באמת להגיע לא ל-3,000, ל-10,000 ויותר מילואימניקים. אנחנו כבר מגייסים תרומות, ואני שמח להגיד שבשבוע הבא צריכה להתחיל מילואימניקית ראשונה להיות עובדת עמותה בשכר, וככה בזכות המילואימניקים שיבואו ויעבדו בעמותה בשכר אנחנו נוכל לעשות סקייל אמיתי, גם להגיע ליותר מילואימניקים, גם לעזור ליותר מילואימניקים למצוא באמת עבודה. ואנחנו ממש, זה כרגע, אני מוצא את הפלטפורמה, מה שנקרא, כן. לקרוא באמת לאנשים רלוונטיים, פילנטרופים, לבוא ובאמת לעשות עשייה משמעותית במען אנשים שבזכותם כרגע אנחנו יודעים, הולכים למקלט, יודעים שהכל בסדר, שיש מישהו ששומר עלינו ועושה עבורנו. כן. וזה המקום שלנו.
אני גם אתן איזה רגע משהו בשבח מילואימניקים. כשאתה מעסיק מילואימניק בצוות שלך, בחברה שלך, אתה מקבל מישהו שהוא... גם עם ניסיון בעבודת צוות, בטח בתפקידו הצבאי, וגם מישהו שבא ונותן ואכפת לו, זה הפרופיל בדרך כלל. הכללה, אבל הכללה מאוד מאוד חשובה גם כן. כלומר, זה גם נכס בסוף לארגון.
אתה צודק מאוד. אני, שמע, אנחנו בקשר עם למעלה מ-50 חברות הכי גדולות פה בתעשיית הייטק, ואני אומר להם, אתם לא עושים טובה לנו. אנחנו עושים טובה ענקית לכם. אנחנו באמת מביאים לכם את הכוח אדם הכי טוב במדינה. תחשוב על בן אדם שהוא כל כך מסור למדינה שלו, שפעם אחר פעם הולך ועושה 5 ו-6 סבבים, 300, 400 ימי מילואים, זה בן אדם שאחרי זה יהיה עובד הכי מסור אצלך בחברה. אני דרך אגב כמעסיק, יש לי מילואימניקים, ואני באמת הכי גאה בהם בעולם. כל פעם שהם צריכים ללכת וזה, אני עוד פעם, כל הצוות מסייע להם, הצוות בחברה שלי, כדי שהם יוכלו ללכת בשקט למילואים, וכמובן אנחנו מחכים שיחזרו, אבל באמת אני חושב שהם מקבלים פה את הכוח אדם הכי איכותי שיש, ולא סתם הרבה מהמילואימניקים גם אחרי זה מתקדמים לניהול ומובילים ומקימים סטארט-אפים ועושים דברים מדהימים.
כן, לגמרי, לגמרי, וכמובן, אתה יודע, בראש ובראשונה לוחמים, שמה שנקרא גם יודעים לתפקד תחת אש, אבל אני חייב לציין שגם מישהו לא לוחם והוא תומך, וצריך לקום לעזוב את הבית, ללכת בתנאים לא תנאים, לנהל, אם הוא עצמאי אז בכלל, אבל אם הוא שכיר, אז זה גם איזושהי מחויבות שלו לעבודה שלו גם כן, ולהמשיך לתפקד ככה לאורך זמן לא פשוט בכלל. הנטל עכשיו על המילואימניקים הוא בלתי הגיוני. הרמטכ"ל אתמול הרים דגלים, אבל כולנו יודעים את זה גם לפני שהרמטכ"ל היה צריך להרים את הדגל. אתם בעצם צריכים עכשיו שחברות, אני מניח, חברות טק לא רק ירתמו במסלול ההתנדבות, אלא כמו שאמרת, גם יעזרו לממן את העסק הזה כדי שהאופרציה תהיה יותר רחבה. ואיך מוצאים אתכם, אלה שרוצים לעזור ואלה שרוצים גם לקבל עזרה? כותבים מסייעתק?
כן, אז אפשר לכתוב מסייעתק, אני אעיית את זה שנייה שיקל, זה כמו מסייעת, רק במקום תפתת וקוף. זה מם סמך יודיוד, עין תת קוף, אפשר לחפש גם בגוגל, גם יש אותנו באינסטגרם ובלינקדין, ושאתם תראו לא מעט גם כתבות שכבר עשו עלינו, מוזמנים גם, קודם כל כמובן משרתי המילואים, גם מנטורים פוטנציאליים, חברות, פילנטרופים שרוצים לבוא ולשים ולדחוף את הדבר הזה. אני רק, אני אגיד עוד משהו כזה שנשמע אולי קצת יזוי, אבל באחת הסדנאות שעשינו, אנחנו עושים כל שבוע סדנה למילואימניקים בנושא אחר, קורות חיים, הכנה לראות עבודה ודברים כאלה, ועשינו הכנה של קורות חיים עם סמנכלית HR מאוד בכירה, והמילואימניקים פתאום התחילו לשאול, רגע, תגידו, אנחנו בכלל כדאי שנזכיר את זה שאנחנו חיילי מילואים? ואז הרבה מהם כאילו אמרו לנו, תקשיבו, אנחנו כל פעם שהזכרנו את זה, פתאום המעסיקים, היו מעסיקים שנעלמו. וחשוב ממש להגיד למעסיקים שהם מפספסים בענק, וקודם כל בעיניי זה לא ישראלי ולא ציוני לבוא לעשות דבר כזה לאנשים שהרגע חזרו מהמילואים. ודבר שני, כמו שאמרנו קודם, הם באמת מפספסים את הכוח אדם הכי טוב שיש. אז חשוב שגם אנשים בחוץ ידעו באיזה סיטואציה קשה הם נמצאים.
לגמרי, לגמרי. איך זה, אתה גם יש לך את העסק שלך, כלומר אתה עובד גם בחברה, ואיך מתמודדים כיום במצב שבו חלק מהעובדים נמצאים במילואים? מבחינת צוותים, פיתוחים?
זה מאוד מאתגר. אני אגיד גם עכשיו, עכשיו אנחנו במלחמה, שחלק מהאנשים, אתה יודע, עם הילדים שלהם בבית, שזה מאוד 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 חשוב. אנחנו כמעסיק צריכים לתת להם באמת את היכולת להתמודד עם הסיטואציה המאוד מאוד קשה הזאת. ומצד שני, לגרום לעסק לעבוד, יש לי לקוחות ענק בחול, ואני צריך בסוף, הבטחתי להם, ויש לי חוזים איתם, אני צריך לבוא ולספק את הסחורה. וכן, זה מאוד מאוד קשה. יש לי צוות מדהים באמת, שלא משנה כמה הזקות יהיו בלילה, יקום ויעשה, ואם חבר'ה במילואים, אז הוא יבוא ויהיה שם עבורם, אחד עבור השני, אבל באמת ככה, מתמודדים, מבזכות זה שיש אנשים טובים שדוחפים קדימה, ואני יודע שהמילואימניקים שלי שהם מגיעים למשרד והם נמצאים, הם יהיו העובדים הכי טובים. זה מתאזן ובגדול.
טוב, תבורך על זה, תבורכו על הפעילות שלכם במסייע טק. אני חושב שזה, אתה יודע, חוד החנית של הטק, מתחבר עם חוד החנית של אנשים שנותנים למדינה, לנו, לכולנו. אור ברטל, מייסד שותף מסייע טק, מייסד שותף גם סמנכ"ל טכנולוגיה באפילוג. תודה רבה על פועלכם, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
כן, והלילה הבא, אילן וירצברג, מילים לחן, אילן וירצברג עומד מאחורי הרבה מאוד מפס הקול של חיינו, כולל האלבום המופתי בציר טוב, וגם סינגלים שלו, כמו על מדרגות התיאטרון שאנחנו משמיעים פה הרבה ואחרים, אבל גם כתב הרבה מאוד לאחרים, כמו זה יבוא לאופרה חזה, והכל עומד במקום ועוד מעט לגלי אתרי, זה לא זה, הלילות הקסומים, שיר אהבה, כולנו זקוקים לחסד ונורית גלרון, ועוד הרבה הרבה לאחרים, וגם הפיק ואיבד אלבומים לגדולים, שמו נקרא, אוסחה ואלברשטיין, ועוד. בוקר טוב לאילן וירצברג.
בוקר טוב.
קודם כל ברכות על אלבום חדש, זה סינגל מתוך אלבום חדש, איזה יופי.
תודה רבה.
מתי הספקת?
מתי הספקתי את מה? את השירים עצמם?
אלבום, אתה יודע, זה... כן.
אלבום הזה נקרא אילן בן 20. בעצם כל השירים בו הם לתקופת גיל 20 פלוס מיני שלי.
רגע, אנחנו קצת לא שומעים אותך טוב, אני צריך מה שנקרא שתשפר מיקום, זה שזה טקס וודו כזה שבשיחה סלולרית אנחנו מצליחים לעשות.
לא, יכול להיות שזה בגלל שאני עם אוזניות בלוטוס.
כן, יש מצב, כן. בוא נעבור, אתה יודע, זה רדיו, אפשר תמיד לשפר תוך כדי תנועה.
אז להמשיך או לבטל את האוזניות?
לא, לא, תבטל את האוזניות. אין, מה שנקרא, אוזן לאוזן.
רגע.
פשוט אתה מומחה גדול ממני לסאונד, ותכף אתה תראה איך זה משפר ב... אתה שומע אותנו, אילן?
רק שנייה, אני...
אין בעיה.
לבטל את האוזניות פה.
אנחנו נחכה. בכל מכם, אתה עדיין שומע אותי?
רגע, אני צריך... עכשיו אתה שומע אותי?
כן, נדע. אז אנחנו נתחיל מחדש. אז אלבום חדש, בעצם שירים שכתבת אותם עכשיו, אבל הם לא נשמעים מעכשיו.
לא, לא כתבתי אותם עכשיו,
אוקיי.
להפך.
אוקיי.
כתבתי אותם בגיל 20.
אוקיי.
זה היה בעצם אמור להיות האלבום הראשון שלי.
אוקיי.
בזמן שהייתי בלהקה צבאית, ובאותה הייתי, כתבתי שיר אחרי שיר, זה כתוב היה, זה התחלה, המיץ הטרי ש...
כן.
של היצירה.
כן.
וזה היו שירים שאני, כאילו הייתי מחובר אליהם מאוד מאוד מאוד, ואז איכשהו אני שלחתי שיר לפסטיבל ילדים, והוא התקבל, וגם הייתה לי לעשות את העיבוד והכל, ואיכשהו התחלתי להתפרסם כמוזיקאי, והיה לי הרבה עבודה, והגיע בציר טוב, והדבר הזה נשכח. וגם היה, ועם הזמן, הייתה לי הרגשה שהוא כבר לא רלוונטי, שזה כבר משהו שעבר זמנו, מין משהו שבין בועה כזאת שלא שייכת לשום מקום.
כן.
אבל זה ניכר בי כל הזמן שאני רוצה לעשות עם זה פעם משהו, וככה זה הגיע הרגע הזה פתאום, שעשיתי המון אלבומים, כבר עשיתי, זה בערך 20 אלבומי סולו, כולל בציר טוב, שזה לא סולו, אבל זה אלבום שלי גם, ואמרתי, אולי עכשיו זה הזמן לחזור לזה. ומה כן. שכן עזר, שהופיע הדבר הזה שנקרא, אני קורא לזה בינה אלטרנטיבית, לא מלאכותית.
נכון.
כי מבחינתי זה אמיתי. זה כמו כל כלי חדש של טכנולוגי שבמהלך השנים יצא החוצה, כמו הסינתסייזרים, הסמפלרים, ואחרי זה אולפן הביתי, שתמיד אמרו, וואו, זה עכשיו זה כבר לא יהיה כמו שהיה וזה. אז גם אני אוהב טכנולוגיות חדשות, ובעזרתו, בעזרת זה שגם הוא יצר לי, הפך את הקול שלי לקול יותר צעיר. וזה כאילו לא ממש הקול שלי, למרות שאני בעצם ברוב השירים אני מכפיל אותו.
כן.
הקול הרגיל של היום שלי. אז ככה זה נוצר, זה נוצר מתוך איזה משהו שכבר היה קיים בעבר. זה לא שירים כן. חדשים, זה שירים ש... גם על מוזיקה והטקסטים כתבתי לפני 50 שנה בערך.
כן, אז זה מדהים שאתה יכול לחזור. תראה, מה, מה שאני אוהב בזה זה שאתה יודע, יש תמיד את הדילמה האתית, כל השימוש בבינה האלטרנטיבית, כמו שאתה קורא לה בצדק, זה שאתה יודע, אם מישהו ידגום את הקול שלך בלי רשות, אתה קצת תכעס, ופה אתה דוגם את הקול של עצמך בעצם של אז.
לא, אני לא יודע מה אני חס, לא יודע.
ואתה יודע מה? אני חושב שכן, מה ששלך שלך, אבל זאת, אתה יודע, זו סוגיה אחרת, ובטח בנושא של זכויות יוצרים ודברים כאלה, אבל פה אתה לוקח את הקול שלך, ואתה מביא אותו איך שאתה רוצה. מה יקרה כשתופיע עם שירי אלבום בהופעה חיה?
אני כרגע זה לא בתכנון, אבל
תשמע,
איך העשייה התחילה, זאת אומרת, מה התהליך בעשייה? קודם כל אני מקליד תוכנות אודיו רגילה שאני עובדת תמיד, סקיצה כזאת שלי, עם הקול שלי ועם העיבוד. ואת זה אני מעביר ל-AI ונותן לו כאילו לעשות תהליכים נוספים. אז כאילו זה, אני יכול לעשות את השירים האלה על במה, כמו שהסקיצה קיימת עם הקול שלי, זה לא משנה. אני לא יודע אם אני ארצה לעשות את זה, אבל זה לא, אני לא רואה בזה בעיה.
כן. זה נשמע בסדר גמור, ואתה מופיע כיום, לא בימים אלה כמובן במלחמה, אבל...
כן, יש לי מופע אינטימי כזה, אבל הוא אינטימי, אבל בעצם מופע רוק של וואן מן... בנד רוק, כי אני מופיע עם לופר שעושה לי הרבה רעש גם, ויש גיטרה חשמלית שעושה גם סולוים בדיסטורשן וכל מיני דברים כאלה, אז אני קורא לזה מופע אינטימי חשמלי.
כן.
זה רק כבר שנתיים וחצי.
ובמופע אתה ממלא בשירים שגם כתבת לאחרים, או רק בשירים של...
כן, ברור, ברור.
מניתי רק חלק, אבל הם כולם לפנתיאון, כן.
כן, כן, יש לי כל אופן מופע הזה, זה שירים ש... פה ושם אני מכניס משהו, אלבום חדש, שפחות אולי כולם מכירים, תמיד האלבום החדש שיוצא, אז היום, כרגע אני עוד לא מכניס מה... כי קודם כל עוד לא הספקתי, כי כבר המלחמה כבר לא מופיע.
כן.
בדיוק יום לפני המלחמה הייתה הופעה האחרונה שהופעתי.
אז אנחנו מאוד מאוד מתלהבים מהאלבום החדש שאני שמעתי אותו, והוא גם אלבום שמתאים לתקופה הזאת, וכמי שמוכירים את פועלך, אנחנו גם לא מפסיקים להתלהב מבציר טוב, וניפרד עם שיר אחד ש... דווקא מתאים לחוסר העונים שלנו, שלא יכולתי לעשות כלום. הביצוע שלך ושל שמעון גלבץ, המילים של יונה וולך, הלחן שלך, אם אני זוכר נכון, אילן, נכון?
כן. גם הביצוע, זה שיר שאני אשאר אותו לבד.
אז בכלל. אני שמח שהאלבום הזה, אתה יודע, הוא נכנס בכל דירוג, בכל מקום, לפנתיאון. אילן וירסברג, תודה רבה. לא יכולתי לעשות
כלום. תודה לך. תודה לך, יורם. ביי.
לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע? לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
להגיע לבית חולים זה לא משהו מומלץ, אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אנחנו לא רוצים שקרובנו יגיע לשם, אבל יש חריג, וזה אלה חדרי הלידה, זה הרגע אחר לגמרי, ובית חולים הוא הופך להיות מקום אחר לגמרי, כמובן שהכל עובר בשלום. בוקר טוב ליובל יפה מושקוביץ', מנכלית ארגון המיילדות בישראל.
בוקר טוב, ירון.
חדרי לידה ממוגנים, אם מותר לשאול?
לא. יש, התשובה פשוטה, יש בארץ שני בתי חולים שכל מחלקת מחלקות האימהות, חדרי לידה, יולדות, תינוקייה, פגיעה ממוגנים, ויש עוד חדר לידה עוד בית חולים, ככה שחדרי הלידה שלו ממוגנים, אבל יתר המחלקות לא, זאת אומרת גם תינוקייה לא ממוגנת, יולדות, נשים אחרי, כמה שעות אחרי הלידה, יום אחרי הלידה, במחלקה שהיא לא ממוגנת, ולא בהכרח הם עדיין בניידות שיכולה לאפשר להם להתפנות, בטח אם זה בצפון באפס זמן התראה.
כן, אז מה עושים? מתפקדים כרגיל ומקווים לטוב?
אז לא, אני חשוב לה... אני לא רוצה לנרמל את המצב הזה, כן?
בדיוק.
אבל יש להגיד שבאמת הצוותים הרפואיים מאוד וכבר מתורגלים, גם אחרי השביעי באוקטובר וגם אחרי עם כלבי. אז ממש ביום שבת, ביום שבו התחילה מלחמת שאגת הארי, כבר עד מוצא שכל בתי החולים שיש באפשרותם, איך לתת על דגש, כן. שיש באפשרותם להעביר את המחלקות למחלקות או ממוגנות, או תת קרקע, או קרובות לאזור ממוגן, גם כן רק לחשוב על סיטואציה שאישה חמש שעות אחרי לידה עם התינוק שלה צריכה ללכת כשיש התראה ולעבור לעמוד ליד מרחב מוגן, אז באמת הצוותים ניהלו את זה בצורה מופתית, ועד מוצ"ש אני קיבלתי עדכונים מכל בתי החולים שהם עברו למחלקות הממוגנות. יש בית חולים יוספטל שהוא לא ממוגן כלל, אין להם אפילו לאן לעבור. אוכלוסייה שלמה שגם אין להם אופציה לבתי חולים אחרים, והם נמצאים שם.
כן, שזה סיפור מורכב בפני עצמו, יוספטל, אבל אנחנו מדינה שאירוע מלחמה הוא לא חדש לה, ולא היינו צריכים גם לשבעה באוקטובר, אנחנו בסך הכל נמצאים, מטחי טילים היו פה גם במלחמת לבנון השנייה, וגם ב-2014, אז היינו מצפים שכבר הכל יהיה ממוגן. יש עומדן של כמה זה היה עולה בסוף, אם מישהו היה אומר בוא נמגן את הכל? זה מספרים שאת מכירה?
אני לא יודעת.
אני קראתי דוח מבקר מדינה.
ההערכה הכלכלית היא לא נמצאת ברשותי, זה לא חלק מההתמחות שלי.
מעניין מאוד, אבל
אין ספק שברגע שבתי חולים משקיעים לא מעט משאבים, בטח אגב בכל נושא של חדרי הלידה, שזה המקום שמכניס הכי הרבה כסף לבתי חולים, אז משפצים, שיהיה חלון ושיהיה פלזמה ושיהיה אורות מתחלפים, אז אפשר גם לחשוב על מחלקות שהן באמת לתת מענה שהן יהיו ממוגנות. כרגע כבר חודש נשים יולדות בין וילונות במחלקות תת קרקע. באמת הכל טוב ויפה, מקבלות את השירות הכי טוב שהן יכולות מהצוותים, בסוף מהפרטים והכוח אדם שעובד שם, אבל זה לא תנאים הגיוניים לנשים בלידה, וזה נכון, שמעתי גם את הקולות עכשיו לא מתלוננים ואנחנו במלחמה, אבל צריך לתת את הדגש, אנחנו מדינה שיודעת להתמודד כל כך טוב ברגעי המשבר, אבל צריך רגע לעצור ולחשוב איך אנחנו נותנים מענה ומשפרים את המענה גם כשאנחנו בשגרה, גם כשאין נכון. לנו טילים, ואני מקווה שהרגע הזה יגיע בקרוב.
אנחנו יודעים, זה גם עלה מדוחות מבקר המדינה, שמבחינת מיגון זה לא רק ביולדות, אלא גם בחדרי ניתוח ומכשירי MRI ודימות אחרים. אנחנו פשוט עוצמים עיניים אל מול מציאות, והמציאות היא היום שאנחנו מבינים שאנחנו כנראה לא יהיה פה שלום אזורי בעשורים הקרובים. זה צריכה להיות הנחת עבודה.
את ציינת לנכון, באמת גם מחלקות אחרות שהן לא ממוגנות, זה לא רק נושא החדרי לידה, ובאמת כשאנחנו נכנסים למצב של מלחמה, יש הרבה מאוד שירותים, בעיקר הרבה דברים שאפשר, שדוחים, בסדר? אז ניתוחים, אני לא אומרת שאפשר, אבל כאלה שהם פחות דחופים, אז דוחים, זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי לאנשים שחיכו שבועות.
בוודאי.
לתור לניתוח. לדוח זה משהו שאנחנו לא יכולים לעצור, בסדר? הכמות לא יורדת, אנחנו לא יכולים לדחות את זה לחודש הבא, או לקבוע ביומן מתי זה מתאים לנו. אז באמת צריך לתת על זה את הדעת. גם צריך לזכור שכל הסיטואציה הזאת בכלל של להגיע לבתי חולים בשלב הזה שאנחנו תחת הזקות, זאת חוויה מאוד מאתגרת. אנחנו עדיין, יש לנו חובה לתת שירותי בריאות טובים. אנחנו בארגון ניסינו למצוא לזה מענה, אני אגיד שכבר מיוני 24 אנחנו פתחנו בפרויקט שהוא עובד על מודל מיילדת הכפר של שיבוצים בין מיילדת לאישה על פי קרבה גיאוגרפית, התחלנו את זה באמת ביישובי סמוכי גדר בצפון, לתת את המענה הראשוני, שאם אישה יש לה שאלה או שיש לה איזושהי פנייה, שרגע צריכה לעשות בדיקה, לא מרגישה תנועות עובר או דברים כאלו, שהמלד תוכל להגיע ולתת את המענה, כי הנסיעה גם תחת התראות והפגזות בלתי פוסקות היא מאוד מורכבת, ואז גם להגיע לבית חולים שהוא לא ממוגן.
זה פשוט מדהים, כן.
מתכתב באמת עם איזשהו פרסום שיצא השבוע, על זה שקרוב ל-50% מהביקורים במיון היה אפשר לתת להם מענה חלופי. אז אני שמחה שגם בתוצאות שלנו, 45% מהאנשים אמרו שזה פתר להם מענה וחסך להם. תחשוב בצפון ביוני 24 שהייתה שם את ההסלמה, שאנשים היו צריכות ללכת הלוך ושוב לבתי חולים, וזה לא במרחק של 5 דקות נסיעה.
טוב, אני מנצל את ההזדמנות הזאת לדבר על המקצוע הזה שקוראים לו מיילדת. בארגון שלכם, כמה מיילדות אתם מייצגים בישראל? יש מספר? כמה מיילדות יש?
כן, אז א', זה מקצוע מדהים. באמת, מורכב מאוסף של נשים, סליחה, באמת מרגשות, ואני נהנית לדבר איתם על בסיס יומיומי. העמותה שלנו מייצגת כ-1400 מילדות מכל רחבי הארץ, מילדות של בתי חולים, מילדות בית, אקדמיה, גמלאיות, באמת הכל. נותנות את הלב ואת הנשמה, ויאמר לזכותם, ושווה להגיד פה מילה טובה, שבאמת מפרוץ המלחמה, גם בפרויקט שציינתי של פותחות ציר, שאגב כל אישה יכולה להירשם אליו, אפשר להיכנס לאתר של ארגון המיילדות בישראל, ולהירשם, זה ללא עלות. יש לנו גם פרויקטים כבר שנתיים וחצי של ליווי נשים הרות שהתאלמנו, של נשות צה"ל וכוחות הביטחון, ונשים של בני זוג שנפצעו בגוף ובנפש, שזה אירוע שלא יעזוב אותנו בזמן הקרוב לצערי. וצריך לתת גם עוד נושא שצריך לתת עליו את הדעת, אני ממש חושבת שאנשים פה, המילדות האלו משנות חיים ועוזרות כחלק מתהליך השיקום של הפצוע עצמו ושל בנייה של משפחה. אנחנו בסוף נותנות מטפלות ב-50% מהאוכלוסייה הכללית, על חוויה שיש לה השלכות לכל החיים. לא רק על, גם על האישה בעיקר, אבל כל התא המשפחתי. אז לנו ילדות פונות אליי, פונות לארגון כל הזמן, של אני רוצה להצטרף לפרויקט הזה, אני רוצה לתת פה, והן באמת עושות מעל ומעבר, וזה מאוד מרגש.
תבורכי ותבורכו.
התחילתי להגיד לכולן, תודה רבה.
זה באמת גם בשמנו, ולמי מתאים להיות מיילדת בעצם? צריך איזה תכונת אופי מסוים.
נשים חזקות, נשים שיש להם יכולת לשלב גם בין רגישות ואינטליגנציה רגשית, באמת זה לקלוט ניואנסים מאוד קטנים בסיטואציה שהיא מאוד עצימה מבחינה רגשית ומבחינה פיזית, שיש להם קור רוח להצליח להתמודד עם מצבים שהם יכולים להפוך מהכי שקטים ורגועים למצבי קיצון באמת בשניות. אז זה באמת להצליח לעשות את השילוב בין הרבה רגישות וחמלה והקשבה והכלה לסיטואציות שמחות ולסיטואציות עצובות
לצערנו,
כן. בהם, וכן, ויחד עם זאת, עם הרבה אסרטיביות וקור רוח ויכולת חשיבה מהירה ובאמת לעשות ניתוח מהיר של סיטואציות ושל מקרים קליניים. מקצוע מאוד מיוחד, מאוד.
את כבר מיילדת כמה שנים, אני לא אחשוף את גילך, אבל זה אומר שבעצם כשאת הולכת עכשיו ברחוב, בהסתברות גבוהה, את רואה ילד, נערה, יש סיכוי טוב שמה שנקרא פגשת אותם לפני הרבה שנים.
כן, אז קצת לפני המלחמה עשינו פה שכנים שעשו מסיבה לקהילה שלנו, ובאמת יש לי תמונה מדהימה עם כמה נשים, לדעתי היינו שם בתמונה איזה 7 או 8 נשים, שאת כולן הייתי המיילדת שלהן.
אז זה כאלה שיודעים.
זה שתלוחת על השנייה, יש לנו כן. משהו משותף, עשינו תמונה וזה באמת, זה היה מדהים, ומשפחה כמובן, את האחיינים שלי.
יש לך מספר כזה בראש, הוא אומר כמה מסתובבים פה כאלה ש... פגשת אותם פעם?
לא, האמת שלא עצרתי לחשוב על זה.
כי זה מעניין, זה פשוט מרתק, את יודעת, מסתובבים פה, את יודעת, זה יכול להיות מישהו שאת רואה אותו במסעדה, או נערה, או ילד.
אני רואה בגן, הגעתי לגן היום הראשון עם הבת הקטנה שלי, ואז הסייעת אחרי יומיים, היא אמרה לי, את היית איתי בלידה,
ופתחה
משם שיחה. המספר, כן, זה מספר גבוה של נשים, אבל זה באמת... אבל בסוף זה, אתה יודע, זה האירוע אחד, זה האישה הזאת עכשיו הספציפית, והסיפור שלה, והחוויית לידה שלה, זה מספר ומספר, זה פחות משנה.
טוב, זה מחמם לב, תוך כדי השיחה, אני מחייך עם חיוך מטומטם על הפרצוף, כי בתי חולים כשאנחנו מגיעים בדרך כלל זה לא טוב, נגיד ככה, ופה אתם בגזרה אחרת, לא הכל מושלם, ויש לצערנו גם... אירועים פחות נעימים גם בתחום שלך, אבל בדרך כלל זו בשורה טובה ותחילתם של חיים, וואו, זה נס הדבר הזה. אז קודם כל לברך על פועלכם, ויחד איתך גם לצעוק שהגיע הזמן, מזמן,
שבאמת יש שירותים טובים, אבל יש עבודה, ויש מה לשפר ולשנות, וגם כשהלידה מסתיימת מבחינתך שאתה קורא את הלידה הסתיימה בטוב, בסוף יש את הנפש של האישה, גם שם זה צריך להיות טוב, צריך לתת על זה את הדגש. בהחלט.
לגמרי. וזהו, תבורכו על פועלכם בימים אלה ובכלל. רק בשורות טובות, יובל יופי מושקוביץ, מנכ"לית ארגון המיילדות בישראל, תודה רבה.
תודה רבה, חג שמח.
איזה כיף זה לדבר קצת על לידות והדבר המופלא הזה, ואולי קצת נברח ונדבר על הפסח כפסח, חג שבדרך כלל היינו מתמודדים איתו ונהנים ממנו בלי מצבנו, אבל עכשיו נוסף לו מימד הסטרס והלחץ, ואנחנו בממד או יורדים למקלט וקמים בלילה ומתקשים להירדם. בוקר טוב לשיר הסולו, דיאטנית קלינית ומרצה במרכז אקדמי לוינסקי וינגייט.
בוקר טוב.
טוב, המילה טיפים היא אולי קצת נמהרת, אבל לפחות אנחנו צריכים עצות באיך לנהל את הפסח הזה, ואולי בכלל את מצבנו בתקופת לחץ יחד עם פסח. פסח הוא חג בדרך כלל שמרבים באכילה, בטח כל מה שכרוך בליל הסדר וסביבו. האם אני יכול בליל הסדר לאכול נכון?
כן, בהחלט. אני דווקא רואה בזה סוג של הזדמנות לעשות איזשהו שינוי, כי בעצם בליל הסדר ובכלל בכל תקופת החג, יש לנו כל מיני מגבלות תזונתיות. זאת אומרת, הנושא הזה של הוצאת החמץ, ושלא מאפשר לנו לאכול כל מיני דברים שאנחנו אולי רגילים באופן אוטומטי לשלב כחלק מהתזונה שלנו, אז זה מאלץ אותנו לעשות כל מיני שינויים והתאמות, אז דווקא לקחת את זה ככה כמשהו חיובי, שפתאום יש לנו הזדמנות לנסות דברים אחרים, לצאת קצת מהשגרה של האכילה הרגילה שלנו.
כן, תכלס מעיפים פחממות בעצם, הרבה פחממות שהם החמץ.
נכון, אז אם אנחנו מדברים יותר בכיוון של לחמים ומאפים ובצקים, אז הדברים האלה יורדים, אבל חשוב לדעת שיש היום תחליפים לכל דבר, אז לא למהר ולרוץ לקנות את הדברים, את כל התחליפים, כי לרוב זה דברים שהם פחות בריאים, כל מיני מוצרים מעובדים, עם חומרים מייצבים, משמרים, אז דווקא לנצל את ההזדמנות שיש דברים שיורדים, ולא למצוא להם משהו חליפי. כן, יש עדיין פחממות, כי יש מצות, ויש תפוחי אדמה, ובטטה, ויש אנשים שגם אוכלים קטניות. כן. אבל אפשר באמת ככה לשלב אותם בצורה יותר מאוזנת, וזאת הזדמנות לתת מקום יותר לחלבונים ולירקות, כי כן. חלבונים יש לנו בשפע בחג הזה.
אהבתי מאוד את הגישה, זה בעצם הזדמנות לעשות איזה ריסטארט כזה לדיאטה שלנו ואיך לאכול נכון, לא לקטר ולא לכעוס על זה שאי אפשר לאכול את הלחם, לא על הלחם הלבדו, אנחנו כבר היום יודעים, ואני מניח שכל השאר זה בעצם תמיד לאכול ירקות וחלבונים וארוחות מסודרות.
נכון, אבל פה זו באמת הזדמנות כמשהו שהוא חלק בעצם משהו כחלק ממנהגי החג, כי עצם זה שאנחנו באמת אוכלים פחות מהדברים האחרים, אנשים חוששים שהם לא יסבעו בגלל שירדו להם מהתפריט כל מיני מאכלים שהם רגילים לאכול. אז הסוב יגיע דווקא מהתוספת הזאת של הירקות והחלבונים, שלא תמיד נותנים להם מספיק מקום בחלק מהשגרה. כי בסופו של דבר הכי קל זה להכין איזה כריך, או לקחת איזושהי פחממה בין הארוחות, וזה נותן לנו איזה מין תחושה כזאת שסגרנו פינה,
כן.
שאנחנו עכשיו לא רעבים. אז פה זה מאפשר לנו דווקא לנצל את ההזדמנות לדברים אחרים, שאנחנו לא בהכרח רגילים ביום יום שלנו לאכול. ובשאיפה גם לאמץ את זה להמשך.
את במקצוע שלך מרגישה שיש יותר מודעות לעובדה שמזון מעובד? פחות רצוי לנו, ובוא נחזור למשקל, למקורות של המזון, נכין יותר, נבדוק מה שמים לנו באוכל. אנחנו משתפרים בזה?
אני מרגישה שכן, שחל שיפור, שיש יותר מודעות, אנשים יותר שמים לב, יותר מסתכלים. מצד שני, ציינת באמת את התקופה הזו של הלחץ והשהייה במרחבים המוגנים, אז כן. גם יש איזושהי נטייה ככה להתנחם לפעמים באוכל, ואז לפעמים גם אנשים אומרים לעצמם, טוב, אז בתקופה הזאת אני מרשה לעצמי, אחר כך אני אתמודד. ואני דווקא חושבת שאם כבר התרגלנו לאכול בצורה יותר בריאה, יותר מודעת, אז זה איזשהו עוגן שאנחנו יכולים להמשיך ולממש, גם בתקופה כזאת, כי יש דברים שהם לא בשליטתנו, אבל מה נכנס לגוף שלנו זה בדיוק בשליטתנו. אז גם נותן לנו אחר כך תחושה טובה יותר, שעשינו משהו לטובת הגוף שלנו, וזה משפיע גם על הנפש שלנו.
כן, אני, לי יש חוק, אני, אנחנו לא אוכלים בממד, לא מכניסים אוכל לממד, כנל לגבי מי שהולך למקלט, כלומר, לחשוב הפוך, כי זה בסך הכל אירוע קצר, לא נעים, אבל קצר, וכשאתה בתוך האירוע, אם אתה אוכל, אתה כבר תדאג לאכול כל דבר שבא ליד.
נכון, ואז זה גם הופך להיות סוג של הרגל, שכל פעם שנכנסים לממד, זה בתוספת אכילה, זה בהחלט, זה אירוע שנמשך באמת לא הרבה זמן, וזה לא מצדיק באמת אכילה בזמן הזה.
עד כמה?
אכילה צריכה לעשות בארוחות מסודרות, בזמנים, כמה שניתן, שהם יהיו קבועים.
כן, אנחנו יכולים להגיע לשגרה הזאת גם בימים המטורפים האלה. רובנו אגב, מי שנמצא בצפון, יש לו עוד שגרה עוד יותר מורכבת, ויש היום יודעים של להוריד לחץ דווקא עדיף לאכול, אני לא יודע, מאכלים עם מגנזיום או אבוקדו, או מאכלים עם אומגה 3, לעומת האינסטינקט של לאכול מתוק, אלה באמת יעשו לנו יותר טוב לסטרס?
נכון, זה משהו שהוא מוכח ומחקרים, שאכילה של מאכלים שיש בהם חומצות שומן מסוג אומגה 3, שמשפיעות לטובה על התפקוד של המוח ועל התפקוד של הלב, וגם יש להם אלמנט של איזון מבחינת, בגלל ההשפעה על התפקוד של המוח, אז זה גם משפיע לטובה מבחינה רגשית. אז המאכלים שיש בהם אומגה 3 זה דגים, מגוזי מלך, יש זרי פשטן, זרי צ'יה, גם מבחינת ירקות, כדאי לשלב דברים כמו כרוב ניצנים מי שאוהב, יש שם גם קצת אומגה 3, אבוקדו, בהחלט.
זה המלצה מאוד מאוד טובה. לגבי השוקולד, כי היום כבר יודעים שלפחות הקקאו הוא לא רע לנו בכלל, שוקולד מריר, 70% ומעלה, זה משהו שאת ממליצה, או שאת אומרת, אם כבר שוקולד, אז תאכלו שוקולד כזה?
אז קודם כל, הקקאו באמת יש לו יתרונות בריאותיים, בגלל שהוא מכיל נוגדי חמצון, אבל זה רק הקקאו, כמו כן. שאמרת. וברגע שאנחנו אוכלים שוקולד, זה כבר עסקת חבילה, עם סוכר ועם שומן, וזה שומן רווי, זאת אומרת שומן שהוא לא בריא, ואז בעצם אנחנו ככה מאבדים את האפקט של הבריאות, אז אפשר לשלב, אם באמת מדובר בשוקולד, אז עדיף שהוא יהיה מריר ובכמות מצומצמת, זאת אומרת ממש להגביל את זה, כדי לא להיגרר למצב שכל פעם שאנחנו מרגישים בלחץ, אז נשתמש בזה כמשהו מרגיע, כי זה לא בהכרח יעשה את העבודה. ואפשר גם לשלב את הקקאו בצורות אחרות, כן. זאת אומרת, גם כמשקה על בסיס קקאו טבעי, גם יש היום כל מיני פולי קקאו גרוסים שאפשר להוסיף אותם לכל מיני מאכלים, אפילו להרבב בתוך יוגורט, כן. אז אנחנו באמת נהנים מהערך התזונתי של הקקאו.
קקאו עם בננה אגב, אם תרסקו אותם ביחד בנינג'ה שלכם, לי זה עושה נהדר, אני לא יודע אם את מרשה.
כן, יש גם עכשיו הרבה מתכונים ש... מכינים כל מיני עוגות על בסיס של בננה וקקאו כן. וביצים במקום קמח, והנה זה גם יכול להתאים כמתכון לפסח, וגם כשר לפסח וגם בריא.
לגמרי, אני אפילו מכיר פנקייק בננה כזה, אני לא יודע, קווקר, כן? לדעתי הקווקר לא עובר לנו את הקשור.
קווקר לא קשר, אבל כן. אפשר להשתמש בקמח שקדים,
נכון.
שהוא בריא.
זה דבר נהדר. אז אפשר לאכול בריא וליהנות מזה, אפשר לנצל את ההזדמנות. אני מאוד אהבתי את הגישה הזאת של דווקא לעשות, לנצל את ההזדמנות הזאת לעשות סדר. עזרת לנו מאוד, שירה סולו, דיאטנית קלינית ומרצה במרכז האקדמי לוינסקי.
תודה רבה, ושיהיה חג שמח וימים שקטים.
כן, שנדע באמת ימים שקטים. כן, אם אנחנו פה מקטרים... אולי בצדק על מצבנו במרכז והזקות ושהפריעו לנו לישון, המצב בצפון הרבה הרבה יותר מורכב בלשון המתה. בוקר טוב לאסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון.
שלום, בוקר טוב.
לאלה שלא מכירים את המועצה שלך, אתם, כמה זה, 29 קיבוצים?
29 קיבוצים, לא מעט מהם על קו הגבול, 14 כן. קיבוצים פונו במערכה האחרונה, 8 קיבוצים על הגבול, יושבים פחות מקילומטר, אני בדיוק מסייר כרגע באחד הקיבוצים.
כן, אז אנחנו, למי שככה מכיר את מפת הארץ, עירון בפנים, נכון? מסגבה, מנרה, וגם יותר מערב ה... סליחה, מזרח, דן וסניר, נכון?
כן, עצה וסניר, באמת הגבול מדינת ישראל על ידי החלוצים שהקימו את המדינה, ואני כרגע בעירון, בדיוק בקיבוץ הראשון שנקבת, על הגבול.
כן, אם אני, כשאני הייתי שם, אני חושב, זה כמה מאות מטרים על הגבול, כן, ממש על הגבול. ולשאול על מצב אנחנו לא רוצים לשאול, כי זה מה שנקרא שאלה מיותרת, אבל בעצם נמצאים שם במצב מלחמה כשהתושבים שם, עד כמה אתה מרגיש צורך שתושבים לא יתפנו, או שזה כל אחד לנפשו ולהחלטתו?
אני חושב שהמערכה הזאת היא מערכה שונה. ובאמת גם צריך לדייק כל מערכה לפי האתגרים שלה. המערכה הזאת היא צהל, היא נמצא בפנים, mm-hmm. פועל כל העת, וכוח האדון נמצא כמעט ולא על הגדר, אלא המערכה רחוקה. אבל אני חושב שבתוך כך צריך לפנות ולתת כלים, לפנות את האוכלוסיות המיוחדות ולתת כלים להפגות. אנחנו לא יכולים להמשיך בסיטואציה ולנרמל סיטואציה שיש פה מערכה. אנחנו על הגבול, אני בדיוק פגשתי משפחה שהחליטה לקום ולעזוב לשבוע. היא לא יכולה להישאר פה עם הילדים שלה. זה מהרגע שאני פוגש אנשים. זה קרב. אנחנו בחזית. מדינת ישראל צריכה להכיר שיש חזית במדינת ישראל ובה מתחולל מלחמה. זו מציאות. היא כבר שנתיים וחצי. עליות וירידות. ורוב האנשים מרגישים בטוח. לפחות אצלי בקיבוצים, ולא כולם רוצים להתפנות. אבל יחד עם זאת, גם הנפש של מי שלא רוצה להתפנות, צריכה קצת הפוגה. ובתוך כזה, יש גם אנשים שצריכים להתפנות לכל המערכה הזאת. אנשים שהם קשישים שהם לא יכולים ללכת לממד, אנשים מחוסייה מיוחדת וכדומה. והתפיסה של מדינת ישראל, קטגורית, אנחנו לא מפנים, היא לא באמת מסתכלת עלינו כאנשים.
כן, ובטח לפנות סלקטיבי, והכל נופל על הרשות המקומית במקום שהמדינה תדעל את האירוע. אתה לא היית בסוד העניינים, המדינה אולי כן ידע מה הולך לקרות, אבל בטח זה התפקיד המדינה לטפל. איפה החלוקה הזאת בין מה שרשות מקומית יכולה וצריכה לעשות לבין המדינה?
אז מדינה יודעת שהיא פותחת מערכה, יכולה לשים כסף בצד בדיוק אחרי, בשביל זה, להחליט שאחרי שבועיים היא נותנת לנו כלים לתת הפגה לאנשים, הראשונים לעשות את זה, זה הפילנטרופיה. קק"ל, קרן קיימת לישראל, קק"ל, ארצות הברית, הם הראשונים שבאים ועוזרים לנו להוציא את האוכלוסיות להפגה. אנשים זקוקים לזה. צריך להבין שאנשים ביישובים צמודים לגדר ממש זקוקים לזה, ובכלל גם יש עוד משפחות. המערכה כולה היא מערכה גדולה של למעלה מ-900 יום עבור הצפון. זה לא משהו נקודתי שהתחיל עכשיו במלחמה עם איראן. והראייה ההוליסטית הזאת שכל מדינת ישראל במלחמה היא זאת שאיננה מאפשרת להבין באמת את המציאות, ולכן גם אני חושב שממשלת ישראל לא נותנת את הכלים הייחודיים פה לצפון.
כן, אתה יודע, אנחנו פה במרכז מקטרים כשיש ירי של חיזבאללה ויש לנו רק דקה וחצי התראה, כשזה משהו שביישובי הגבול שהם חלק מהמועצה שלך בכפר סולד, איפה שאתה גר, היית קונה את זה בשמחה.
זה בדיוק מה שחשבתי לפה, אנשים היו קונים שניות. זה המציאות. אנחנו כל הזמן מנסים גם לבקש מצהל לתת לנו ולהרחיב את זמן ההתראה. היכולת של האנשים לחנך, לעשות מערכת חינוך במהלך המלחמה הזאת, היא כל הזמן במקלטים. הילדים צריכים להיות רק במקלט, מהבוקר עד הערב. זה משהו שאנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. אפילו בסמוך למרחב מוגן, זה משהו שאנחנו לא יכולים לעשות, וזה פוגע ברציפות התפקודית של הרשות המקומית, ובעיקר של ההורים. הם לא יכולים לצאת לעבודה. הם מפחדים לעבור מבית לבית, לפעמים לבקר חברים, וכל החלטה לעלות על האוטו ולנסוע, היא בעיני הרבה אנשים רולטה. כי זה לא כמו במרכז שכל הפוליגון כולו מיורט, אלא רק האזור של היישובים. וראינו את זה גם השבוע, שנוריאל נסע על כביש מאוד מוכר, כביש מרכזי בגליל העליון, ולצערי נהרגה מרקטה שנפלה לידה.
ופושקו שהוא גיבור גם כן, שלצערנו זה בסוף מאש כוחותינו, כמו שאני מבין, אבל בעצם מישהו שנשאר גיבור לאבד את השדות לא חשב לרגע לעזוב.
אחרי השבוע הזה הוא שבוע מטלטל עבור התושבים בגליל העליון, באמת עם נפילתו של פושקו, שהיה סמל גם ביישוב שלו, דובר ביישוב, אבל פושקו דברר את כל הצפון, בתקשורת בארץ, בתקשורת בחוץ לארץ, הוא היה חבר מליאה, ומעל הכל היה משפחה. פושקו רק עכשיו היה לו את הנכד השני שנולד, והוא היה סמל ודמות, וזה אובדן עצום. פושקו אמר יומיים לפני זה, בדיוק על החשש הגדול הזה שזה יכול לקרות, והמציאות הזאת היא לא הגיונית, וגם פושקו הוא איש חזק. אז גם אני אומר שגם אנשים חזקים חוששים במערכה הארוכה הזאת, כי החוסן הנפשי של אנשים לאורך זמן בסופו של דבר נשחקת.
אתה יודע, הקיבוצים במועצה שאתה עומד בראשה, הם קיבוצים שהוקמו לפני קום המדינה, ברובם לפחות שאני מכיר, ובטח גדלתם, אתה יודע, על האתוס הזה, אנשים אז באמת היו גיבורים, וחומה ומגדל, ומלחמת השחרור כמובן. מה שעוברים פה הוא חוויה לא פחות מורכבת בלשון המתה לעומת אותן שנים.
אני חושב שהאנשים שנמצאים פה יודעים ומבינים גם את גודל השעה והאתגר. בעיקר מה שחסר לאנשים בצפון זה התייחסות הממשלתית.
כן.
אנשים רוצים להרגיש חוסן, אבל חוסן נבנה מדיאלוג, מזה שמי שדואג לך ואמור לדאוג לך נמצא איתך כל הזמן ובטח במערכה הזאת. ואני חושב שהדבר הזה חסר, כי בסוף אתה בא לעשות מעשה ציוני עבור מדינת ישראל, אתה נמצא פה ומסכן את עצמך, אתה לא יכול לעשות דברים כאלה לבד. זה פרויקטים גדולים, זה משימה עצומה שרק עם כל השרשרת עובדת, אז יש בה חוסן. וכרגע לצערי החוסן הזה נפגע. כן, אני יכול להגיד שהוותיקים שלנו ברובם לא רוצים להתפנות. זה מתוך החוסן שהיה להם כל השנים, כל המלחמות. והם מקווים שהמערכה הזאת תסתיים, ובעיקר שנצליח להחזיר את הגליל למקום שהם קיוו כשהם בנו את המרחב הזה לפני עשרות שנים.
וכמובן האתגר זה גם גידולים, מפעלים, בעצם להשאיר את מה שאתה יודע, הם חלק מהפרנסה גם כן.
אני פגשתי בבוקר באחד בעלי עסקים שמחרבות ברזל עדיין לא סגר את התיק מול המדינה, מול מס רכוש. זה המציאות פה בהרבה מאוד עסקים שהם נמצאים על תזרים מזומנים מאוד מאוד מצומצם. המדינה נמצאת באתגר גדול מול מס רכוש, והמפעלים והחקלאות עבדה פה כל המלחמה. התאמצה לשמר עובדים, שילמה המון כסף לשמר עובדים. הרבה פרמטרים שהמדינה לצערי לא לוקחת בחשבון מול הגופים שעוסקים פה. וגם יש פה עסקים חדשים שנפתחו רק בשנה האחרונה שחזרנו, והנה כבר גם הם נכנסו למעגל העסקים שנסגרים וצריכים לצאת להוצאות שבעיקר זה לעצות אשראי כדי לנסות להעמיד את היום יום שלהם. וכן, העסקים פה נמצאים באתגר עצום. יש עסקים שפתחו וסגרו עם הקורונה 5 פעמים, ולגייס כל פעם צוות עובדים ולשמר את האנרגיות שלך בעבודה זה לא משהו פשוט.
אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, אתה רואה, אתה גם איש צבא בעברך, אם אני זוכר נכון, אבל אתה רואה פה שהפעם אפשר, צהל יכול לעשות משהו? כי אתה יודע, למסתכלים, מהצד אומר, תשמע, יש לנו עסק עם מדינה ארורה, פגשנו אותה כבר משנות ה-70 עם מדינה ארורה, ויכול להיות שאנחנו מבקשים מהצבא לעשות משהו שהוא לא יכול לעשות.
זו שאלה שאני לא יודע למקוב בה, אין לי את התמונה הכללית. אני דבר אחד יודע שצהל הוא הגוף היחידי שצריך לשמור על מדינת ישראל ועל ביטחון התושבים שלי. לפני שנה וחצי היה הסכם עם ממשלת לבנון שהיא לא עמדה בו לרגע, ומהיום הראשון ואחרי צהל עבד פה כל הזמן. התושבים שלנו ידעו שחיזבאללה מתחמש והוא נערך למערכה הבאה. אנחנו, בעיקר אני מצפה, אנחנו זה אני מראשי הרשויות, ואני שצהל יהיה בחזית בתום המערכה הזאת מהים עד החרמון, קו קדמי של צהל. אנחנו חושבים שהמערכה צריכה להיות מוגדרת גם חיסולו של חיזבאללה, פירוק הנשק שלו. תהליכים צריכים להיות תהליכים שקשורים לאיראן ולא להרפות. ממשלת לבנון היא ממשלה ריבונית, צריך אולי ללחוץ עליה יותר, מה שלא קורה מספיק כרגע, אבל אין לי את התמונה הכללית להגיד. אנחנו מחפשים שקט ומצפים דבר אחד, רק צהל שומר עלינו, ולצערי הוא יצטרך לעשות את זה בשנים הקרובות מתוך לבנון.
כן, ולהתחבר למה שאמרת קודם, שהמדינה כמדינה צריכה לדאוג לכם, וצריכה להראות שהיא דואגת לכם, וראינו גם את זעקתו של ראש עיריית קריית שמונה, אבל הוא לא היחיד.
כן, זו אמירה בסוף שהגליל העליון הוא בסדר העדיפות הראשון של מדינת ישראל. זה קשה לממשלה להגיד, אני מבין שכל ממשלה יש לה את הבייס שלה, אבל אנחנו באמת באירוע לאומי אחר. אנחנו באמת באירוע שונה, זה 2.5 שנים של מערכה. אם סדרי העדיפויות הלאומי לא השתנו, הגליל לא השתנה. הוא גם ככה היה בפער של שנים בתשתיות. רכבת שעוד לא הגיעה, אין לנו בית חולים בצפון, אין לנו רפואת חירום 24/7. יש פה הרבה מאוד אתגרים של שנים, ולכן אגב גם מה שראיתם מראש עיריית קריית שמונה, הוא לא נובע רק מהחודש האחרון, הוא נובע מ2.5 שנים ומאות תקופה ארוכה לפני שהצפון מוזנח. כדי לעשות תיקון הוא דורש תיקון עמוק, הוא דורש כלים אחרים, הוא דורש שהגליל יהיה בפריוריטי מספר אחד של מדינת ישראל.
טוב, מכאן את החיבוק הכי גדול שאפשר, ולהצטרף לקריאה שלך, שהיא כל כך הגיונית, אסף לנגלמן, ראש המועצה האזורית הגליל העליון. תודה רבה על פועלכם, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה וסוף שבוע שקט.
אמן. כן, שומר לא גבוה מדי כשאנחנו רוצים להגיע ליעד. התוכנית שלנו מתקרבת לסיומה. אנחנו נזכיר שאחרינו יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, מתארח בנבחרים. בנבחרים גם מתארח יושב ראש סיעת הציונות הדתית, חבר הכנסת אוהטל, וגם עורך אתר ליכודניק אריק זיו. זה הזמן להודות לטכנאי השידור שובל הלל. איתנו פה על הפקה אור פרץ, עמל בטרח כל השבוע להפקה עידן ריבר. המוזיקה הנפלאה ששמעתם מליל אבמוביץ', ועם מוזיקה כמו מוזיקה, ניוח המקדי נפרד מכם, עם עוד שיר שהלחין אילן וירצברג שהתארך בשעה הקודמת, הפעם של גלי אתרי. עוד מעט, אני מקווה שהעוד מעט הזה באמת ייקח אותנו למקומות יותר אופטימי, שיהיה סופש רגוע עד כמה שאפשר. עוד מעט.